יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בנושא חקלאות, נמצא איתנו מר אליהו זן, חקלאי, כיום מזכיר היישוב בני נצרים בחולות חלוצה, לשעבר תושב גוש קטיף, חקלאות אמונית, כל מה שקשור לזה. אנשי אמונה בעולם מעשה, הנה אנחנו מתחילים. מר אוזן, שלום.
שלום.
טוב, אני חושב שבנושא חקלאות זה פשוט הקשר שלו לכל נושא האמונה. אבל אולי רק בשביל, מה שנקרא, להרים לך הנחתה, נביא פה איזושהי איגרת של הרב קוק, ושם נראה את היחס האדיר שהיה לגדולי ישראל, ובראשם הרב קוק, לכל הנושא של חקלאות בארץ ישראל. יש איגרת, נמצאת באיגרות הראייה, חלק ב' תפרי סמך וב, ששם הרב קוק מדבר לקבוצה של תלמידי חכמים, שתכננה לעלות להתיישבות חקלאית, רצו שהוא ישתדל אצל הברון רוטשילד בשבילם, כותב כך, חביבי לבבי היקרים, צעירי עיר עוז לנו, אחי החביבים, אף על פי שלא השיגה ידי להתראות שנית עם כבוד הברון, אחר הרעיון של ראשון לציון, בכל זאת ענייני מוצא לנכון לפניי לחזק את ידיכם. בשם השם, אל תיסוגו אחור ממחשבותיכם הגדולה, אדירת התוצאות לכל ערכי תחייתנו, לעת פלאות הזאת אשר פקד השם את עמו ואת ארצו. אין ספק אצלי, כותב הרב קוק, כי ביום אשר תלמידי חכמים יקרים שכמותכם, אמוני הישיבות הקדושות, הם יישאו את ידיכם קודש לשוב ולהתקרב אל אדמתנו, ביום ההוא אור חדש יחל להופיע על ציון ועל כל מקריה. זאת אומרת, הרב קוק ראה בחיבור הזה של תלמידי חכמים, אנשי תורה להתיישבות חקלאית, משהו שיש לו תוצאות בהרבה יותר רחבות מאשר רק לחקלאות. באמת כאן מקום ראוי לציין שיצא לו מזמן ספר, נושא אלומותיו של הרב צבי טאו, שזה ספר שלם של ערכה של החקלאות בישראל, מבחינה אמונית איך הגאולה קשורה באופן ישיר לכל התחייה של הענף הזה על ידי ידיים יהודיות, יישוב ארץ ישראל. אז בואו נתחיל. חקלאות בדרך כלל עושה רושם, לפחות הרבה אנשים חושבים שאין לזה כל כך מקום במדינה מודרנית. בדרך כלל שומעים על החקלאים, על הבעיות שיש להם וכולי, אנחנו צריכים להשקיע, אומרים, בהייטק, בדברים מודרניים. מה באמת המקום במדינת ישראל כיום לחקלאות?
טוב, קודם כל, מבחינה עובדתית, הדברים לא מאוד לא מדויקים, ואני יודע מאיפה באה המחשבה הזאת, ואני אבאר את זה. החקלאות בארץ היא החקלאות הכי מפותחת בעולם, הכי משוכללת בעולם, זה נתון מדעי. כל החקלאים והחקלאות בעולם מחפשת את החקלאים הישראלים על מנת לעשות איתם עסקים, על מנת לבנות, על מנת ליצור מעגלי עשייה יחד איתם, והחקלאים הישראלים נחשבים חקלאים מעולים. נכון הוא שחקלאות זה מקצוע מאוד מאוד מסוכן. ולא לחינם האמירה הידועה של סדר זרעים נקרא סדר אמונה, שמאמין בחיי אלוהים וזורע, שכולם יודעים להגיד את זה, שהוא תלוי בגשמים, והוא תלוי בתנאי רוח ומזג האוויר. היום זה תלוי בשוק, שוק אירופאי, שוק המון שווקים. העיקרון הוא שחקלאות...
וגם מזג אוויר, אני מניח שיש
לזה... וגם מזג אוויר. מזג אוויר תמיד מצטרף. אבל אם אנחנו לוקחים את נושא אצלי בגידולי חממה, אז כמעט מזג האוויר, או לחילופין, כמות המים, כמעט אין לה משמעות. אלא רק במובן של קיצוץ מים בסוף שנה או לא זאת. אז יש גידולים שתלויים, יש גידולים יותר, יש גידולים שתלויים פחות, אבל בגדול זה לא העניין. העניין היום שחקלאי הוא עובד על מקצוע מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד שחייבים לראות את העתיד איתו, ובמובן הזה יש פחד לכל המערכת היום לראות בחקלאות. הייתי פעם באיזה קורס לענייני עסקים, אז שאלו אותי מה אתה, ואני בגאווה גדולה אומר, אני חקלאי, אמרו לי, מה, יש עוד דבר כזה? כלומר, שיש תפיסת עולם שמתהלכת בעולם כזאת. יחד עם זאת, זה מקצוע שמכניס המון המון כסף, גם למדינה, מפני שהוא מכניס במעגל שלו המון מערכות, הוא מחזיק את עולם הייצור של הובלה, קרטונים, ניילונים, הרבה מאוד עבודת ידיים, תחום שכל מה שיש, תחום של ברזל בתחום החממות, תחום של תעשייה, תחום של הובלה, של מטוסים.
יש באמת עידוד ממשלתי לתחום
יש
הזה?
יש עידוד, תלוי באזורים. למשל, באזור שלי אני מקבל מענק ממשרד החקלאות, כל בנייה לייצוא בהיקף של 25%. אבל אם נחזור חזרה לעניין, אבל בגלל שזה כל כך מסוכן, רבים הקטנים, החקלאי הקטן שנרתע מזה, כי החקלאי הקטן נמצא במצב שאם הוא עובר עונה או שתיים קשות, הוא בברוך אמיתי. ואז יוצא שאת כל החקלאות האדירה שמחזיקים בארץ, מחזיקים בעצם קונצרנים, הרבה מאוד מקרים קונצרנים גדולים. או קונצרנים שזה מרצון כגון קיבוצים שזה פחות בעיה, או קונצרנים חברות עם חשבונות כלכליים חזקים, כי בגרף של 10 שנים, חקלאות זה מקצוע מכניס לכל מי שמתעסק איתו. אבל יש שנים, תמיד שנים קשות. למשל, שנה שעברה, הייתה השנה הקשה ביותר ב-30 שנה האחרונות בחקלאות.
מה המיוחד?
היה המשבר האירופאי, גרם, המשבר הכלכלי העולמי גרם לירידת מחירים דרסטית, היבולים היו נהדרים, אבל לא היה לאן למכור, ואז השוק המקומי הוצף, אז גם לשוק המקומי הוצף, לא היה לאן למכור. קריסה נוראית שהביאה המון חקלאים במצב של סף קריסה, או קריסה ממש, וזה רק קונצרנים גדולים או גופים גדולים יכולים לעבור, במידה והיה להם שנה מאוד קשה. אני במקרה עברתי את זה על הסף, בגלל שהייתי מאוד מאוד זהיר, ואני על הסף.
ומה תבוא לידי ביטוי חקלאות אמונית? בוא נגיד את זה כך. מה ההבדל בין זה בין חקלאי אמוני לחקלאי רגיל, אם יש דבר כזה?
בוא נגיד, אני לא מאמין שיש יותר מצב של חקלאי לא אמוני ברובד של אמונה. כלומר, כל חקלאי מטבעו הוא אדם מאמין. אני לא מכיר כופר מוחלט שהוא גם חקלאי. אין דבר כזה, זה יש משהו בקשר לאדמה, קשר לתלות בשמיים, שהוא כל כך גבוה, שבן אדם כזה לא יכול להיות במצב שהוא לא איש אמוני מטבעו. אבל אנחנו מדברים על גם אמונה גלויה, אמונה בקיום מצוות ממש. ככל שעובר הזמן, החקלאים האמונים, הגלויים, הם הופכים להיות דומיננטיים יותר בשוק, דומיננטיים יותר במערכת, בגלל שהמסירות על הדבר גורמת להם שהם יכולים להחזיק בדבר הזה.
גוש קטיף הייתה דוגמה אחרת.
וגוש קטיף זה דוגמה קלאסית. וגוש קטיף הייתה, אני חושב, למרות מצב ביטחוני מאוד מאוד קשה, היה ממצב כזה שאנשי אמונה הלכו וגדלו ופרחו והתרחבו כל הזמן, ומסביב היה תהליך של מעבר החקלאות לקונצרנים גדולים, ובית גוש קטיף החקלאים ישארו החקלאים הפרטיים. אני רק רוצה לציין, יש עוד אזור אחד בארץ, אזור הערבה, שהוא עדיין אזור מאוד מאוד אינטנסיבי בתחום החקלאי בצורה בלתי רגילה, ואני רק רוצה להגיד עוד משהו, שאני מדבר מהאגף שאני מכיר אותו לעומק, שזה נקרא אגף הירקות, ואגף כל מה שנקרא גידולי ייצוא של ירקות. כל ענף הפירות ומה קורה אותו, יכול להיות שישמע עכשיו אותנו, אחד מאגף הפירות יגיד מה בן אדם הזה מדבר, משהו אחר לגמרי קורה, הוא מענף גידולי שדה. אני מדבר מענף שלי, בגוש קטיף בתחום הירקות, הלכנו ותפסנו מרכזיות יותר גדולה, וכל זה תוך אמונה גדולה, ותוך הרמוניה גדולה מאוד עם אנשי המעטפת מסביב. ואנשי המעטפת מסביב זה היו אנשי החינוך, ואנשי התורה, שהיו, גוש קטיף היה מלא. ומבחינתי, אובדן גוש קטיף, אנחנו יודעים שיש לו הרבה מאוד ממדים. ממד אחד זה כמובן אובדן ארץ ישראל, איך כל חלק רגב ורגב מארץ ישראל זה כאב גדול ונורא. אובדן התחושת שליחות של ממשלת ישראל, זה דבר נורא והיום. ואובדן התחושת הבוגדנות, שמי מצב שהפכת להיות שליח, הפכת להיות פתאום אחד שלא מתייחסים אליו. הכל נכון, יש עוד ממד. הממד היותר עמוק בעיניי, שאנשי מעשה שהיו מחוברים בצורה כל כך חזקה אל עולם הרוח. היה הרמוניה של חיים בין אנשי הרוח, מוסדות תורה, מולפנות, ישיבות, כוללים, וזה, והיו מוקפים בסדרה מושבים של אנשי חקלאות, אנשי אמונה, והייתה בין הגופים האלה הרמוניה גדולה. זה מופת שהוא מעין עולם, מעין לעתיד לבוא כזה.
וזה הביטוי לדעתך של חקלאות שהאמונה נמצאת ביסודה.
נכון, נכון. חקלאות עתידית היא החקלאות שבסופו של דבר האדם שואב את אמונתו מעבודת האדמה. ואני תמיד אומר, שואלים אותי, איפה אתה עובד את השם במשך היום? הרי אתה כל הזמן בעבודה. אז אני אומר, אני לא מבין, זו עבודת השם שלי. עבודת השם, אני, ביום שיש עונה גרועה, אני מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא מאס בי. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לי, איני רוצה בך, כמו בסוכות עם הגשם. ולעומת זאת, כאשר יש עונה טובה, אני מרגיש קרבת אלוקים עצומה. הדברים שאנחנו לומדים אותם בבתי מדרש, כמו מה שהבח אומר, שהחלת הפירות של הארץ כמוה כגילוי שכינה, אני לא יכול להגיד שאני מרגיש גילוי שכינה, אבל האמירה הזאת לא זרה לי. כי האיש, אני מרגיש שהקשר שלי עם, עם האדמה, עם הירקות, עם השטח, הוא הופך אותי ליותר קרוב לריבונו של עולם. והרבה פעמים שאני מרגיש גם חושה אמונית, אז אני יורד לשטח. היום אני מוכרח לומר, זה קורה פחות בגלל העבודה שלי כמזכיר, בגלל שהעבודה להקים חבל ארץ חדש היא אינטנסיבית מאוד מאוד, אבל בנוהג שבעולם, ככה הייתי נוהג, הייתי יורד לשטח והייתי מרגיש יותר מתחזקות, גם אמונית. ולכן אמונה ועבודת האדמה זה שני דברים קשורים זה בזה, לא לחינם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כעם חקלאי, ככה זה בעצם מה שאנחנו רואים את זה מכמות המצוות העצומה שקשורה בארץ. תראו, תעקבו אחרי המצוות, לא נדבר על זה שכל המצוות תלויות בארץ, אבל נדבר כמות המצוות בגידולי הארץ, וכמו שחתם סופר אומר שאם אדם לא יגיד, לא נניח תפילין, לא יאמר האדם, לא יבוא את האדמה, מפני ש...
מי ששניח תפילין.
כלומר, כל אדם חייב גם למצוא פינה של עבודת האדמה שלו בחייו. ואנחנו עם חקלאי, זו המציאות שלנו וזה הבירור.
בחור שהיום צעיר שרוצה להיות חקלאי, יש הרבה כאלה אגב, מה שאני לפחות נפגש, תלמידים, למה הם צריכים להתכונן?
קודם כל, ברמה של בחור, אני רוצה להעיר הערה ברמה החינוכית. אנחנו בתורתנו, בתורתו של הרב קוק, מאוד מחנכים לתחום הזה שנקרא חקלאות. כי זה מה אפשר להגיד, אבן יסוד.
לאהבת הארץ.
באהבת הארץ, בכל תפיסת תורת הרב. ואני זוכר עוד בשנים שהייתי רואה את הרב ציודה, שהיה מגיע איזה פרי חדש. זה הרב ציודה שהיה אכלן מאוד מאוד קטן, היה אוכל בתאווה עצומה. היה מגיע משהו חדש, מאיזה ביקורים חדשים. אני לא היה זוכתי לראות הרב ציודה הרבה שנים. אבל זה אחד הדברים שנחקקו בזיכרוני. היה אוכל את זה בתאווה, ממש בתאווה גדולה.
איפה זה היה?
בביתו, בבית, שהם הביאו לו איזה משהו מקשת. הביאו לו משהו מקשת או משהו, הנה זה פרי חדש, אני זוכר, אז היה תות שדה, פירותו היה קדושים, פירותו היה קדושים, ואוכל ואוכל, למרות שמי שהכיר את הרב ציודה ידע שהוא היה אכלן קטן מאוד. ואני אומר, למרות כל החינוך הזה, אין לנו חינוך למעשה במסגרת החינוכית שלנו לחינוך לחקלאות. כשאני הייתי ילד...
אני מתכוון בתחום המקצועי.
לא, גם ללמוד את זה, לאהוב את זה. יש שיעורי חקלאות לדעת, כמה מישהו יודע איך החקלאות בארץ מתפתחה. ואפילו ידיעה היסטורית. שלא נדבר עד, שאני כשהייתי ילד קטן, היה לי שיעור חקלאות בכיתה. היה לנו חלקה קטנה, שהיינו מגדלים אותה ירקות וזה, כי גדלתי באזור חקלאי, וזה היה חלק מי, בוודאי, מחנכים התיישבות. לחנך התיישבות את הנערים, זה לחנך אותם חקלאות, זה היה ברור. כשהייתי בכיתה ד', זה נפסק כבר בארץ, ואחר כך זה היום זה כבר מחוץ לתחום בכלל. אנחנו למשל, בבתי ספר שלנו בחלוצה, כל הבתי ספר מחזיקים חלקת אדמה קטנה לילדים, והם גדלים אותה בעצמם, ואז אם יש בעיות, אתם יודעים מה הבעיה, הרבה דשן, מעט דשן, אז הילד מתחנך לדבר הזה. של אהבת האדמה כערך. והדבר הזה לא נעשה, למרות החינוך הגדול שלנו. אבל אם בחור, ויש הרבה מאוד, שרוצה בכל זאת להיות חקלאי, רוצה בכל מאודו להיות חקלאי, הוא צריך להכין את עצמו לסבלנות ומסירות נפש. כי כמו שאמרתי, זה מקצוע מאוד מאוד מסוכן. ואי אפשר להיות, אם אתה רוצה להיות בעל השפעה בחקלאות הישראלית, זה לא דרך... המגרש של הגינה הביתית. יש אדם אומר, גם אני חקלאי, יש לי גינה ליד בית, אני מגדל בה קצת ירקות, אחד אומר פירות. ואגב, כל מי שיש לו את הדבר הזה, הוא נורא נורא מתלהב. אני, אגב, זה ההוכחה שאנחנו עם חקלאי. כי פתאום אתה הולך לזה מישהו, אתה אומר, אני חקלאי, תגיד, יש לי מישהו בגינה, יש לי בדיוק עץ, איך אני מטפל? כאילו אני מוכל למטעים ולירקות, כל הירקות. כאילו, אתה רואה שאדם ימשך את הדבר הזה. אנחנו, בדיוק, עם חקלאי. אז אם אנחנו רוצים, בן אדם רוצה להיות בעל משמעות בחקלאות, אז הוא צריך להקים משק גדול. ומשק גדול זה דבר עם הרבה סבלנות, הרבה סיכון.
זה דבר כזה, אדם ככה סתם יכול להחליט שהוא מקים משק, הוא חייב עכשיו פה סיוע, הלוואות ודברים מהסוג הזה.
נכון, וזה דבר, זה הממד של המסירות נפש, שעליו מתקיים בכל מאודך.
יש מישהו שמלווה אותו בדבר הזה?
על הצד המקצועי ימצאו לו מלווים. קודם כל, כל חקלאי אוהב להיות יועץ תמיד, זה דבר ידוע. ואז הוא מלווה, ואז הוא רק יגיד שחברים שלו, אני, תנו לי עצה, הנה, כולם קופצים עליו לתת לו עצות, הם אוהבים את זה מאוד. אנחנו מחבבים את העניין הזה, לתת עצות. כמו הרבה יהודים.
אני אחרי התוכנית. כן. כמו שבחיפה איפה שאני נמצא, אני אגיד, זה לא הצד החזק שם, אבל אנחנו נעבוד על זה גם.
אבל, אחרי שהוא, זה בצד המקצועי יהיה בסדר. יש לו בצד, צריך להיכנס להשקעות. ההשקעות האלה, למשל, להקים דונם חממה, זה סדר גודל של 50-55 אלף שקל, דונם. אדם להתפנה צריך 20 דונם, תעשה את החשבון מהר, זה הרבה מאוד כסף. המדינה מסייעת פה, כמו שאמרנו, מענקים פה, מענקים שם, והבן אדם צריך להיכנס למעגל העשייה, ותוך כדי כך הוא גם נכנס למעגל הסיכון. אם הוא מאמין בזה בכל לב, הוא ישיג את זה, וזה עובדים זרים, וזה המון המון תחומים שצריך להיכנס אליהם.
אין לנו קצת בעיה, עובדים זרים, אנחנו...
כן, זה בעיה. אני חושב שברמה אידיאלית, אידיאולוגית, עובדים זרים זה בעיה. אבל יחד עם זאת, אם אתה רוצה להיות משפיע, אל תוותר על האידיאל הגדול של חקלאות, רק משום שאתה רוצה לתפוס את הנקודה של העבודה היהודית הנקייה. בזה יש לי מחלוקת עם כמה מחבריי באזור השומרון, ואני אומר, עדיף ליהודי להיות חקלאי ולהפריח שמימותה של ארץ ישראל בגדול, מאשר להיות חקלאי קטן רק משום שאין לו מספיק עובדים. יבוא היום ויהיה חינוך טוב לחקלאות בארץ ישראל, ויהיה בני נוער, לא יהיה, כשאני תהיה את קטן מלחמת ששת הימים, אז שלחו חיילים לאבד את החלקות של החקלאים בפריפריה.
גם מאחזויות נחל, לפי חלק
נכון, זה מראה שיש ירידה, חלק מהירידה בערכים הכלליים של עם ישראל, יש ירידה, בערכים הכלליים והיחס לחקלאות. ומה אנחנו אומרים בלידה בערכים הכלליים של עם ישראל? אנחנו אומרים שאנחנו מחזירים את הערכים החקלאים על ידי אמונה. גם את החקלאות אנחנו מחזיר על ידי אמונה, את אמונה בחקלאות ואת הדבקות בחקלאות כערך עליון שמחבר שמיים וארץ. יש לנו עולם מעשה ויש לנו עולם הרוח, ועולם הזה הם מתנהלים כשני מחנות נפרדים. תראו את הארץ, למשל, את מדינת ישראל כמדינה, יש לנו עולם המעשה. לך לתל אביב, תראה עולם מעשה נפלא, מגדלים פורחים ולא באוויר, חזק בארץ. ועולם תעשייה, ובורסה, ותעשייה, ומסביב הפריפריה האדירה של תעשייה, ומדינת ישראל יושבת עם פריפריה כלכלית אדירה. לך תעבור כמה רחובות לבני ברק וירושלים, עולם תורה אדיר ונפלא, הם כמו אומרים שמימי בבל, תלמוד הבבלי לא היה כזאת כמות של תלמודי תורה בישראל. נפלא, אם כן למה פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו עם מנותק, מפני שאין חיבור בין שני עולמות האלה. הם מתנהלים כשני עולמות מקבילים, ופה התפקיד של אנשי אמונה. זה מה שהרב אומר, שאנשי אמונה יקומו בני ישיבות ויקימו עולם המעשה. חיבור של האמונה לעולם המעשה זה תפקידו של האדם בעולם. תפקידו של האדם בעולם אומר, החתם סופר אומר למשל, שאין תפקידו של הקדוש ברוך הוא שלו מספיק מלאכים. לכן אין לו עניין בחנוך. חנוך היה, נהיה מלאך. אליהו הנביא, נהיה מלאך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את אברהם אבינו, אדם איש מעשה שיהיה רומם את שמו של הקדוש ברוך הוא במציאות. וזה, יש תמובן כמובן לעולם הישיבות תפקידו שלו, להחזיק אותנו בעמדה שלנו, להיות הכהנים שלנו. אבל בסופו של דבר, יקומו אנשי תורה ויקימו עולם האמונה, זה מהפכה כללית ותרבותית בכל הארץ.
אז הנה, באמת בעולם שממנו באת, לגורשי גוש קטיף, אתם עכשיו חלקכם נמצאים בחולות חלוצה. מה באמת קורה שם? אתם מצליחים להפריח?
זו בעצם מטרתנו. אנחנו היום כבר מפריחים אלפי דונמים ברמה של גידול לשדה. חקלאים פרטיים מפריחים מאות דונמים ברמה של חממות. כדי שנבין את ההבדל ביניהם, גידול שדה הוא, כל דונם חממה זה משהו כמו שווה ערך ל-100 דונם גידולי שדה מפנת המחזורים הכספיים ומפנת גם התמורה הכספית. אז אנחנו מאות דונם בחממות. אלפי דונמים בגידולי שדה, בעיקר האגודות עושות את הגידולי שדה, ומוסדות תורה הקמנו יושר, יחד עם זה, זה תלמוד תורה ובתי ספר ואולפנות וישיבות וכוללים, יש כבר שני, גם ביישוב הזה, גם ביישוב הזה כוללים. ואנחנו נתגשים היום להקים את היישוב השלישי, יישוב שלומי, שנקרא יישוב שלומית, זה יישוב קהילתי, גם כן, שבגזרת השם שבוע או שבוע הבא יתחילו עבודות האפר בו, ואחר כך צריך להתחיל להדרים לכיוון אזור הנגב היותר עמוק ולהקים עוד שני יישובים נוספים שגם להם צריכים להיכנס יישובים. יש לנו להקים חבל ארץ שכולו, הדגל שלו זה חיבור של עולם הרוח ועולם המעשה בצורה שאין סתירה מוחלטת וקידוש של שמיים בתוך חבל ארץ. אם אתה רוצה להשפיע על העם, אתה לא יכול, כבודד, אתה יכול להשפיע ברובד של אדם אחד על אחד, אם אתה אדם גדול, אחד על 100, ואם אתה אדם ענק, אחד ל-1,000. אם אתה רוצה להשפיע על עם, אז אתה צריך להקים חבלי ארץ ודרך חיים שהם מציינות את המופת שאתה רוצה לציין אותו. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. לא שאנחנו הצלחנו ולא שאנחנו כבר... זה שאיפה. שאנחנו מקווים להשיג אותה היום, עוד הרבה שנים, או אם לא עוד זה, עוד דור, שניים, אבל זה, זה השאיפה שלה אנחנו פונים, ובצורה כזאת להשפיע על הרובד הציבורי, של השיח הציבורי בארץ. כן? ואני מוכרח לומר עוד משהו, שאני מרגיש שהדבר הזה פועל בפועל על, 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 על הממשל, במובן של פקידות. הפקידות נעשתה מאוד מאוד יפשה. הם מגיעים אלינו לשטח, אנשים שמאמינים בהתיישבות, אנשים מאמינים בפריפריה, אנשים מאמינים שאפשר על גבול ישראל מצרים להקים משהו גדול, זה עושה להם חמצן באוויר. אחר כך אתה אומר, חבר'ה, אבל יש לי גם סימון העניין הזה, אנחנו מצליחים משום שאמונה בתוכנו. זה נותן כיוון לעם, זה נותן כיוון לכל המערכת.
מבינים את זה?
אנחנו אומרים את זה. אנחנו רואים את זה, וזה תהליך. אמרתי, אנחנו בתחילת הדרך. לא באתי להגיד שהצלחנו, יש לנו עוד הרבה דרך.
עם ארוזן, אתה, כמו שאמרנו, תושב גוש קטיף לשעבר. גוש קטיף לכאורה זה היה המציאות האידיאלית של מה שאנחנו מדברים.
נכון, במידה מסוים.
במידה מסוים. הוא נחרב. אני מניח שחלק מהאנשים זה שבר אותם. איך בכל זאת ממשיכים מתוך משבר כל כך גדול?
אני חייב את האמת, אני לא מכיר במושג. אני פעם חשבתי, פעם קראתי בספר היסטוריה, שבשנה, במאה ה-14 היה דבר שנקרא המגפה השחורה. זה היה מגפה איומה, היא הרגה חצי מאוכלוסיית אירופה בתהליך של 10 שנים.
שנתיים,
לטוב. שנתיים למדינה, אבל היא עברה, ומתחילה, שהיא התחילה בספרד, עד שהיא עברה ברוסיה, 10 שנים השמידה את חצי מאירופה. בנוסף לזה, היהודים סבלו מהדבר הזה גם בפרעות, כי השימו אותם שהם משהו מקור. ניסיתי, אמרתי, בואי, אני רוצה להיות רב של קהילה, של יהודים במצב הזה. מה בעצם רב אומר? היה אומר לקהילתו. הוא יכול להגיד מה שאנחנו בעצם אומר, הנוער, ערב חורבן גוש קטיף. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. יש לנו עכשיו איזו ירידה גדולה, אבל היא רק תוליד בניין גדול. זה היה, אמר הרב במאה ה-14. אנחנו ברוך השם נמצאים במצב שהיום. עם כל נקודות החושך שחווינו, יש כל כך הרבה אור, גם צבא שלנו, גם מדינה שקמה על המדינה הקטנטונית הזאת שאנחנו נחיים על כל שעל, אבל כמה דורות על גבי דורות היו רוצים רק לחיות בארץ הזאת, בארץ הזאת, זה דבר שהוא מופלא. וגם חקלאות גדולה, ענפה. אז כמובן, אנחנו רצינו להיות שליחים. בשביל זה הלכנו להיות שליחים של עם ישראל. זה שבחור לא רצה בשליחותינו, על זה אנחנו מרגישים מאוסים, אבל זה לא צריך להחליש אותנו, זה צריך רק לחזק אותנו. אנחנו לפחות, יצאנו אני אגב לא אומר גירוש כדי לא להטריס אף פעם, אני לא משתמש במילה הזאת, יצאנו מהתנתקות, או יצאנו מהנתק בגוש קטיף, יצאנו עם תחושת שליחות יותר חזקה, כנראה לא זכינו להיות שליחים מספיק טובים, ועכשיו השליחות שאנחנו צריכים להקים, היא לא פחות גדולה, ואולי גם יותר גדולה, יותר למרחבים, יותר להיות בסביבה של ציבור שקרוב, להיות בקונצנזוס, הקונצנזוס שלו יתרון גם לפעמים, מפני שאתה מעמיד את העמדה האמונית שלך בלי רתיעה של הסובב אותך, זה דבר שיש לו יתרון, למרות שלא צריכים להיבהל מזה שלא אוהבים אותך בסביבה, אבל אם יצא שגם אוהבים אותך, לא מזיק, זה לא חייב שנמדו לך תמיד.
טוב, זה מדהים, היכולות האלה להמשיך. רק במשפט אחד, אנחנו עומדים לפני סיום, מה קורה מבחינת החקלאות בגוש קטיף כיום? שהיא בשליטה פלסטינית, כל החממות המפוארות הללו?
אני יודע מצילומים אווירים שלא מאבדים. ולפירוש שלא מאבדים יש כמה הבנות. אחת ראייה אמונית, אחת ראייה מעשית.
אולי זה שתיהם מתחמדים.
אולי גם שתיהם יחד, לא תחייב סותר נכון. הראייה האמונית אומרת, שמעו אולי אוהביכם, אם אתם, הם ניסו לגדל, ולא הלך להם. ויש גם הרבה חקלאים שספרים, שהוא אומר, תדריך אותי, והוא אומר, לא הולך לי. יש סיפורי, יש גם סיבה מעשית שקודם כל, אז אין להם את הידע שלנו, לנו היה הרבה ידע, ובסופו של דבר, וגם אז היה במקביל גם סגורה, אין להם לאן לשווק. אז כל הדברים האלה ביחד, יוצא שאני, מי היה מאמין שאני אומר את המשפט הזה, שמח לראות בצילומי האוויר שהחמומות שלי חרבות. זה...
טוב, זה מדהים המבט האמוני הזה.
מה? כן, אבל זה... אמרו לי גם, אני אין לי צילומי אוויר מותקנים, שבעופרת יצוקה ירו מתוך החמות על כוחות צהל, והם החריבו את החמות. ואני אומרת, מי יגיד שבן אדם, אני שמח על חורבן. אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא בדקתי צילומי מותקנים, אבל אם זה נכון, אני שמח, כי היה לי הרגשה איומה. אגב, הצלחתי לפרק מתוך החמות שהיא רק 2 דונם. לפרק, העיקר שלא ייקחו. ואמרתי למגד, השבעתי אותו. אני משביע אותך ביום שאני כבר, אני, עומדים לסור את המפתח, כי אולי, כשלא מסרו את המפתח, אולי נחזור. היה פער של חודש בין זמן עזיבתנו את גוש קטיף עד שמסרו בפועל. אמרתי, מי יודע, אולי יתרחש נס, אז אל תעשה שום דבר. השארתי את המכשיר עובד, שהמים ימשיכו, מי יודע. אבל אמרתי, ביום שאתם סוגרים את השער, לפני כן תיקח דיניים ותחריף את הכל. אמר, אני מבטיח לך. יום לפני כן מתקשר, אמר לי, קשור אולי במיוחד לוודא שלא יהיה, זה חלק מההסדר. אני ממש מתנצל, זה לא יתרחש. וזהו.
בר אליהו זן, תודה רבה. גם על הדברים, גם על האמונה הגדולה. בעזרת השם.
נזכה להיות שליחים טובים.
נזכה להיות שליחים טובים. שאמונה בעולם מעשה, ניפגש בפעם הבאה.